שלום, ערב טוב. אני רוצה להתחיל קצת לחדד דברים שכבר למדנו בפעם הקודמת. פשוט תפחתי בזה עוד פעם, ודברים קצת יותר חדים. שני דברים. ראשית, אני אפתח בהערה שלך שאין היום נשים, כן? אנחנו דיברנו בשבוע הקודם על המשנה של שלוש עבירות, נשים מיתות לשעת לידתן, ואילו הן, זוכר? כן, והיו פה כמה דברים יפים שבעיקר עלו מהקהל, לא ממני, על הקשר לחטא גן עדן שמופיע בירושלמי, ניסיון לראות את הקשר לאוהל של שרה, לתיאור ברשי ולקשר בין כלי המקדש. מה שאני רוצה קצת לחדד יותר זה את הקשר לגן עדן. ומה שאני רוצה להדגיש הוא, בפעם קודמת דיברנו על זה שבגן עדן החטא נגע בשתי אושיות של החוויות האנושיות הבסיסיות, שהן התחום של האוכל, היא הצו לא לאכול מפרי, והתאווה, כוח התאווה התעורר בה לפרי. יותר האישה את העץ כי טוב הוא למאכל. אני אקריא את הפסוק, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל. כוח התאווה התעורר ביחס לאוכל, ואחרי שכוח התאווה התעורר על אוכל, אז הם ותפקחנה עיני שניהם וידעו כערומים הם. זה השפיע על המיניות שלהם, ומה שבעצם התעורר בתוך הנפש האנושית בחטא גן עדן זה התאווה. התאווה התעוררה, וכאן בגן עדן זה תאווה לא מרוסנת, והיה צו לא לעבור, לא לאכול מהעץ, והתאווה גרמה לכך שאין גבולות לאכילה האנושית, לתאווה האנושית. אבל האמת היא, כשמסתכלים קצת בפסוקים, אנחנו יכולים לראות שאחרי שכוח התאווה התעורר, כוח התאווה הפך להיות נוכח בחיים האנושיים, ואומנם הוא כוח שיכול להיות הרסני, אבל הוא כוח שהתורה גם מאמינה שיש לו סיכוי להביא את האדם למקומות ולחוויות שקודם החטא הוא לא היה יכול להגיע אליהם. אמירה כזאת, מיד אני אסביר אותה, היא קשורה בין יתר בתפיסה שחטא גן עדן הוא לא אחרי שלב השלמת הבריאה ואז חטוא, אלא אנחנו עדיין נמצאים בתוך השלב שעדיין מעצבים את העולם ואת האנושיות. אפשר להגיד שאולי בראשית א' ב' מעין תוכנת בטא של העולם, שלחו למשתמשים, וכל האנטרים שהם עשו, הקדוש ברוך הוא אמר, אנטר. כן, ככה זה מתואר, מי שרוצה קצת לקרוא יותר, זה ספר של סבי הרב סולובייצ'יק, The Emergence of Ethical Man, ספר שרק נתפס באנגלית, הוא מתאר ככה פרק ג', שקדוש ברוך הוא כאילו ניסה את העולם על בני אדם, והבני אדם הגיבו בצורה מסוימת, אז הוא החליט שהוא מקבל את זה. וזה מתוך תפיסה שהוא גם מופיע בחז"ל, מתי החטא גן עדן? עדיין ביום השישי. כלומר, הבריאה עדיין לא נשלמה. עכשיו, אפשר לראות את זה ישר בפרק הבא, כשיש תיאור של מערכת היחסים בין אדם וחווה, אז איך הוא מתואר בפרק ד', והאדם ידע את חווה אשתו. בהמשך יש גם, וקין ידע, נכון? וידע קין את אשתו. ותאו את חלום. איפה בא הידע הזה? זה לא הופיע לפני כן. זה בא מעץ. מעץ הדעת. כלומר, אחרי שאכלו מעץ הדעת, אז עכשיו הם יודעים את האנשים שלהם, מה שקודם לכן לא ידעו. עכשיו, התאווה, אני אמר את זה ממש בקצרה. אני חושב שדיברנו על זה בשנה שעברה, אני לא זוכר. התאווה בתורה היא עוברת מהפרי הזה, לאורך התורה בהמשך, התאווה תופיע תמיד ביחס לבשר. זה יחזור פעם הבאה בקברות התאווה, גם חטא, גם לא מצליח. אבל בסופו של דבר, בספר דברים, התורה מבטיחה תקווה לתאווה. שכן, בדברים, פרק י' ד', שהתורה מתארת את המעשרות, עשר תעשר, כל תבואת זריח, היוצא השדה שנה שנה, אז התורה מתארת, חרבים לך הדרך, לא תוכל שיתו, ונתת אהבה כסף, צרת הכסף בידיך, ואז מה היא אומרת? ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשחר. אז התורה אומרת שהיהודי יכול לאכול כל אשר תאווה נפשו. עכשיו גם פה זה בשר. רק מה הרעיון שיש כאן? או נאמר את זה עכשיו בצורה הבאה. איך מתקנים את כוח התאווה, אם אדם יודע את הסוד לאכול לפני השם, כי מה המשך הפסוק? ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך ושמחת אתה ובתך. כלומר, התורה לא נגד זה שנהיה בעלי, שנגשים את תאוותינו. שאלתי בישיבה את החבר'ה, אתם עושים בעלי תאווה? אז הם נורא התביישו להגיד את האמת. האמת היא שכן. אבל היה קצת לא נעים, אבל אמרתי לו, טוב, פסוק מפורש בתורה. הפסוק אומר, ואני חוזר עוד פעם, וכל אשר תאווה נפשך, יהודי יכול לאכול כל אשר תאווה, בתנאי אחד, שהוא אוכל לפני השם. עכשיו, איך אדם מגיע לאכילה לפני השם? אז פה אנחנו מגיעים לנקודה משולשת בתוך הפסוקים. קודם כל דיברנו קודם שהתאווה קשורה בדת, לבעלי חיים כנראה אין תאוות. אני רוצה להזכיר את הפרק ששנה שעברה חפרנו בו, תהילים קוף ד', מה הם אוכלים? חציר, זהו. נכון, הם לא בשר נע, אבל אין להם תאוות. כדי לאכול לפני השם, למה אדם זקוק? בראש ובראשונה לדעת. כלומר, הדעת הוא מעורר את התאווה באדם, אבל הדעת גם נותן לו את האפשרות להיות מודע לעמידתו לפני השם. או נחזור עוד פעם לתהילים קוף ד', ראינו שם שבעלי החיים יותר דתיים מבני אדם, כי הם מתפללים באופן טבעי על האוכל שלהם. נכון? הכפירים שואגים לטרף ולבקש מלוך לעם, אבל הם גם רק יודעים לבקש. כשהם רעבים, אז הם מבקשים. הם שואגים במצוקה. ומה הפרק אומר לבני אדם? ברכי נפשי את השם. בני אדם יודעים מעבר להגיד תודה, לברך. כלומר, אותו כוח אנושי שמביא לתאוות, הוא גם כוח שיודע להביא לפני השם. כשמה הפרק אומר בצורה מאוד ברורה, שאיך אדם אוכל לפני השם? אז דבר ראשון זה עשר תעשר, שיודע את סוד המעשר, סוד הנתינה. והפרק גם ממשיך, אני קורא את הפסוק הבא, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו. כלומר, כשאדם דואג למי שאין לו, כשאדם יודע לתת מלחמו לאחרים, אז הוא אוכל לפני השם. שאם נחזור למשנה שלנו, מה זה הכוונה שנשים מצוות על חלה? החלה שייך בדיוק לתחום של תיקוני האכילות. כלומר, זה לא סתם היה אכילה בגן עדן, טוב, נשים קיבלו חלה, אלא החלה בדיוק מכיל את רעיון הראשית. אבל מה זה רעיון הראשית? שאדם יודע מאיכן זה בא לו. כלומר, רעיון החלה כרוך במערך שלם שבו יש לאדם הטבע, הייתי אומר, הביולוגי הוא. אדם גידל דבר, יש לו דבר, הוא רץ לאכול את הראשון. היכולת כאילו להתרסן, או היכולת לתת, זה בדיוק הכוח שצריך אותו כדי להביא את התאווה למקום הנכון. בשם הארי הקדוש מופיע שביקורים, שזה אחד מהראשיות, זה בעצם הראשית הראשונה, בלשון המשנה בתרומות, זה הראשון לכל הראשיות, כי הוא האמת היא שהוא ראשית האדמה. רק אי אפשר להביא את האדמה, אז מביאים את מי שמייצג את האדמה, שזה שבעת המינים. שזה תיקון לחטא גן עדן, ואני חושב שזאת הכוונה. הכוונה היא, בגן עדן שברו כל צו, כל גבול, כלומר, לא יכלו בעצם לאכול לפני השם, כי לא הם מסוגלים לקבל את זה שיש משהו שלא אוכלים. האדם שמסוגל, ומי שיש לו עצי פרי בגינה, יש פה, נכון? רק אז מבינים את זה, נכון? צודק? כן. זה שיש מחלוקת, ואתה לברך שהחיינו על פרי. האם שני בורא פרי עץ או אחרי בורא פרי עץ? אז אני יכול להגיד בחוויה האישית שלי, שהיית אבא שלי, הוא אישר את זה הלכתית, אני מבדיל להציב בין פירות שגדלו לי בגינה לבין פירות שקניתי בסופר. כשאני קונה בסופר, לא עושה לי כלום לראות. אתה שמח שיש איזה פרי חדש, אבל אז תברך בורא פרי. אבל כשאתה, זה פירות שגידלת, אז הפרי הראשון שחיינו ישר. הוא אשר לי שזה נראה לו. אז זה ממש, זה חוויה מאוד פשוטה, כן? והאדם רואה את הפרי הראשון, ובמקום לחטוף אותו, הוא יודע להביא אותו להשם. ובמובן הזה, החלה שייכת, היא מייצגת את עולם הראשיות, והיא תיקון בדיוק של אותו חטא שהיה בגן עדן. עכשיו, באופן מאוד דומה, גם נידה. הרי הכוח התאווה הוא הכוח שמדבר על מיניות לא מרוסנת. וכאן, מה זה תרת המשפחה, אם לא שיש לה מיניות מחזוריות, יש זמנים שפורשים, זמנים שבועלים, אבל הוא בדיוק נותן לאותו כוח חזק באדם, בדיוק את אותו מנגנון שבגן עדן קלקלו אותו. אז זאת השלמה הראשונה לגבי הקשר בין המצוות האלה לבין גן עדן. הוא ממש נוגע ואושיות החטא של גן עדן, והוא מתקן אותו, שאני גם מוסיף רק משפט אחד בתפיסת עולם שלי, אני לא יכול להגיד שככה מקובלים התכוונו, שדברים על תיקוני חטאים, אני לא מפרש את זה בפן ההיסטורי, דיינו מישהו חטא לפני 6,000 שנה, עכשיו אני אתקן לו את החטאים, לא מבין איך דבר כזה בדיוק עובד. אני מבין שמי שמבין את העולמות העליונים, שם זה כנראה כן עובד, אבל בעולם הפשוט שלי זה לא עובד. אני רואה את הדברים בצורה קצת אחרת. אותו כוח בטבע האנושי שגרם להם לחטוא אז, הכוח הזה טבוע בטבע האנושי גם שלנו, גם שלי. וגם אני בעצם יכול לחטוא, לא אותו חטא היסטורי, אבל חטא דומה ועל אותו כוח. השאלה היא איך עוזרים לי להביא את עצמי למקום טוב. זה הכוונה, נתקן את חטא גן עדן. כי חטא גן עדן הוא היסטורית היה לפני הרבה שנים, אבל אותו כוח בבני אדם, כשהם רואים תאווה והם רצים אחרי האסתטיקה והם רוצים כל דבר, הם מתקשים להגיד לעצמם, יש גבולות, יש אלוקים, זה בעיה של כולם, זה רק בעיה שלהם. הם מתוארים איך שהם נפלו בזה, אבל גם לנו יש את הניסיונות האלה, התמודדויות האלה. אז זה השלמה אחת. השלמה שנייה, שאני גם אחדד יותר דברים שכבר נאמרו, וגם אני רוצה להביא את זה למקום חדש ולהתקדם, זה נוגע לאותם שתי רשימות של שמנים ושלא מדליקים בהם. מראים שיש שתי רשימות של פתילות ושתי רשימות של שמנים, נכון? רשימה אחת בפרק במשנה א', או רשימה שנייה במשנה ד'. כן, ושעתו דיברנו על זה, שהרשימה במשנה א' וסליחה, משנה ב', הרשימה של השמנים. ושעתו דיברנו על זה, שלמה הרשימות נפרדות, מהסיבה שכנראה סיבת הפסול היא שונה. דיינו, הרשימה של משנה א', השמנים האלה הם פסולים משום שהם לא דולקים היטב, ולעומת זאת, הרשימה של משנה ב', הם דולקים היטב רק שיש סיבה אחרת. כן, ראינו ברבי ישמעאל, נושא כבוד השבת, שהגמרא מפרשת גם בבבלי וגם בירושלמי, שהכוונה היא לריח, כן? וגם ראינו את רבי טרפון, שמן זית, זה מערכת שיקולים, שהיא פשוט מערכת שיקולים שהיא שונה לחלוטין, כן? ראינו גם שבסוגיות די בולט הפער של הדיון של הגמרא בשניהם. דיינו בעוד שבמשנה א' הגמרא מתחילה לזהות מי עם כל השמנים האלה והפתילות האלה, והסיבה היא פשוטה, היות אם לא דולקים טוב בעצם לא מדליקים בהם, אז הם לא הכירו את זה, או חלק הכירו, חלק לא הכירו. השמנים של משנה ב' כולם מכירים אותם כי הם דולקים טוב, אז מדליקים בהם כל השבוע, של העירק על שבת, כן, לא. מה שהייתי רוצה קצת יותר לחדד זה שזה לא רק עניין של שתי רשימות ובעיות שונות, אלא שבעצם הפירוש הפשוט בגמרא בחפי הוא שמדובר בעצם בשני רעיונות הלכתיים, או היות ויש לנו שתי רשימות עם פסולים שונים, הפסול השני בעצם מגלה לנו רעיון חדש על נר שבת שלא היינו יודעים אותו רק מהרשימה הראשונה. מי שיודע רק את הרשימה הראשונה, אז מה היה אומר לעצמו? צריך להדליק בנר שדולק היטב, כי מה עיקר נר שבת? מה עיקרו? שיהיה נר דולק. ברגע שהמשנה עוסקת בשמנים שדולקים היטב, ועדיין היא אומרת שיש מחלוקת, דעות שונות, דיון, האם אפשר להדליק, על כורחנו, האמת, זה פשוט, זה הכל הגמרא בחפי, זה הגמרא מפורשת, על כורחנו מה זה אומר? זה אומר שיש כאן מה? כנראה עוד שיקול, עוד דין בלשון של הבריסקאים, כן, סבא שלי לא היה אומר שני דינים, שתדעו בשיעורים, היה אומר שתי הלכות, אבל יש פה בעצם הלכות שונות, שכל זה בעצם כתוב בצורה פשוטה, במילים, בדיון שם בגמרא, בחפי עמוד ב', בין רבא לבין אביי. מה הייתה אם אומרת הגמרא? אמר רבא, מתוך שריחו רע גזירה, שמא יניחנה ויצא, אמר לי אביי ויצא, אמר לי שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה, ובעצם מה שכבר ראינו אז, שזה בדיוק הדיון שביניהם. כלומר, כשאביי שאל ויצא, למה הכוונה? אז אומרים תוספות, הדלקת נר בשבת חובה, פירוש במקום סעודה, דחובה היא שיסוד במקום הנר משום עונג, אבל מהדלקת נר גוף אילו אהבה פריך אביי, דפשיטה דחובה. כלומר, בעצם מה שאביי שאל את רב הזה, די לדין הראשון, אני מבין, אדם צריך להדליק נר, אבל מה אכפת לי, אם אני דולק היטב, למה שזה יפריע לי? בעצם מה שרב אומר כאן, זה שהנר הדולק לא די בזה. כלומר, הרשימה הראשונה רק הייתה מלמדת שהנר צריך לדלוק היטב. באמת, הרשימה השנייה, היא שהדגישה את כבוד השבת ואת הריח, היא מכניסה, וזה גם רשי, גם רשי וגם תוספות פה מדגישים, את נושא הסעודה במקום הנר, וכל זה כבר דיברנו בשיעור הראשון. שזה מחזיר אותנו קצת עכשיו לדייק יותר ולחדד יותר את מה שלמדנו בשבוע הקודם בגמרא בכף א', שכן בשבוע שעבר אנחנו ראינו מחלוקת ראשונים איך לפרש את דברי רבא בגמרא בכף א' לגבי הסיבה לא להדליק ברשימה של משנה א'. מה אומרת שם הגמרא? אמר רבא, פתילות שאמרו חכמים הם מדליקים בהם בשבת לפני שהאור מסכסכת בהם, שמנים שאמרו חכמים המדליקים בהם לפני שהם נמשכים אחר הפתילה. ראינו שם המחלוקת, ראינו שרשי אומר שמה יסוד הבעיה, גזרה שמה יבוא לעתות. רשי אומר שאין נמשכים ועתי לעתות, והבעיה היא החשש מחילול שבת. ראינו שכך הדבר גם בתוספות, היות בתוספות אומרים שאפשר להדליק די נר אחד שדולק היטב, אפשר להדליק בנרות הפסולים, ואותו נר הוא תזכורת לא להטות. כנגד זה ראינו את דברי הריוון בתוספות ישנים על שזה משום שלום בית. קודם כל לא מספיק עמדנו על הקושיה של הריוון, אז בוא נשלים את זה. כן, מה שאל הריוון? הריוון שאל שזה סביב אותה גמרא שהתחלנו אותה בשבוע האחרון. הגמרא הרי שואלת שם, האם אדם יכול להרבב שמנים? והגמרא אומרת שלא, ומה הסיבה? ראינו שתי גרסאות. גרסה ראשונה לפי שאין מדליקין, גרסה שנייה לפי שאין נדלקין, והגרסה הזאת הייתה בעליל, הגרסה שהרמב״ם גרס בסוגיה, כפי שציין המאירי, שכן, הריטב"א, סליחה, לא, המאירי, שכן הרמב״ם בפרק ה' מלכות שבת, שהרמב״ם פוסק את דין הסוגיה, הרמב״ם כותב כך, אני מקריא, חלב שהתיחו וקרבי דגים שנימוכו נותן לתוכם שמן כלשהו מדליק, אבל שמנים שאין מדליקים בהן, אפילו ערוון בשמנים שמדליקים בהן, לא ידליק מפני שאין נמשכים. אז הרמב״ם מנמק בפורש שמה הסיבה שאסור להדליק אם ירבו, כי הוא לא דולק טוב. זה שאין נדלקים. לעומת זאת ראינו שהראשונים האחרים שגורסים אין מדליקים סברו שזה כן דולק בצורה מניחת הדעת, ולכן זה פשוט ברגע שגזרו, בעצם זה קצת מזכיר השפה הזאת שגזרו, היא פה נראית כחומרה. אני רוצה להזכיר את רבי יוחנן בן נורי בתוספתא, ששם הוא השתמש כמעט באותם מונחים, רק ששם זה היה לכולה. דיינו, יש רשימה, ברגע שהרשימה קיימת, מה שכתוב, אסור, נקודה, כן? זה מאוד מאוד דומה, רק שאומר לך בנורי אמר, אל תוסיף על הרשימה. לעומת זאת, הגמרא כאן אומרת, מי שברשימה, אל תתחכם. אם הוא ברשימה, הוא ברשימה. עכשיו, הגמרא ממשיכה לברר באמצעות ראיות כאן, מברייתא, אכן כך, לא כך. בסופו של דבר, הגמרא אומרת, וזה הקטע שהפריע לריבה מתוספות ישנים, זה בשורה הצרה כמעט אחרונה, אומרת הגמרא, שלוש שורות מעל זה, איני, אמר הברונה, אמר רב, חלב מותח וקרבי דגים שנימוכו, אדם נותן לתוכו שמן כלשהו מדליק, אז הגמרא אומרת כך, אני ממשיכי בעיניו, מה אני לא ממשיכי בעיניו, וגזרו הבנן על חלב מותח משום חלב שאינו מותח, ועל קרבי דגים שנימוכו משום קרבי דגים שלא נימוכו. שואלת הגמרא, וליגזור נמי חלב מותח וקרבי דגים שנימוכו, שנתן לתוכן שמן משום חלב מותח וקרבי דגים שנימוכו, שלא נתן לתוכן שמן, ואת הגמרא, היא גוף הגזרה, ענה ניקום וניגזור גזרה לגזרה. מה אומרת כאן הגמרא? שהאמת היא שחלב מותח הוא האמת דולק, דולק יפה. אני רוצה לחזור למחלוקת בין חכמים ונחום עמדי במשנה. זה אותו מבנה שדיברנו עליו. כנראה דיברנו אז, ברשימה הקדומה היה כתוב לא מדליקין בחלב. בא נחום עמדי ומה אמר? הוא קימתא. באיזה חלב לא מדליקין? בחלב לא מבושל. חלב מבושל מדליקין. למה מדליקין בחלב מבושל? כי הוא דולק היטב. תקראו את הניסוי שזוהר אמר. כן? בדק, באמת דולק יותר טוב. למה חכמים התעקשו שאני לא מדליק בחלב מבושל? משום שזה חלב. כי ברשימה כתוב חלב. זה כמעט אותו רציונל, לא כמעט, זה אותו רציונל של הגמרא כאן, שאומרת אין מדליקים. כלומר, ברגע שמישהו נמצא ברשימה, אז הוא אסור קטגורית, בלי כל פעם לבדוק, כן דולק טוב, לא דולק טוב. אם הוא ברשימה, הוא אסור. אני חוזר, ואם הוא לא ברשימה, אז הוא מותר גם, אם יש מישהו שחושב שהוא אסור, הוא גם יהיה מותר. שמה שבעצם הגמרא אומרת, אתה לא יכול להרכיב פעמיים את אותו דבר אחד על השני. כלומר, למה אסרו חלב מותח? כי הוא מופיע ברשימה, למרות שהוא דולק טוב. למה אסרו לערב שמן בתוך שמן, שמן טוב בתוך שמן רע בתוך שמן טוב? הרי הוא דולק טוב, אז למה אסרו? כי הוא מופיע ברשימה. אי אפשר, זה גזירה לגזירה, אי אפשר להרכיב אותו רציונל פעמיים אחד על השני. אלו הדברים של ה... הדברים שלה, לכן אומרת הגמרא, לערב שמן וחלב מותח, זה כבר בסדר. כי זה לא מפעילים פעמיים אותו רציונל, לא עושים גזירה לגזירה. שואל הריב"ן בתוספות ישנים, הרי מה הסיבה שאסרו להדליק בשמנים שהם לא טובים? בוא נדבר על חלב. למה אסרו להדליק בחלב? שמה יבוא לעתות, לפי רש"י ותוספות. האם זה שמה יבוא לעתות? זה כבר גזירה. אם זה כבר גזירה, אז למה אסרו חלב מותח, אתו חלב שאינו מותח? זה גזירה. זה עדיין גזירה לגזירה. אז שמעון אומר שזה הכל כול אחד הגזירה. זה הדעה הראשונה בתוספות. מה אומרים תוספות ישנים? ואם תאמר, הקת יהווה גזירה לגזירה, מותח, אתו שאינו מותח, ושאינו מותח שמה יתה. ויש לומר, אחד הגזירה, אידי אי אפשר שלא יתה. עכשיו זה... בעצם לא לקבל את כל מה שאמרתי קודם. אם היו אומרי הכל אחד הגזירה, הייתי מסביר את זה בצורה שאני מיד אגיד, אבל מה שהם בעצם אומרים הוא שבפועל זה לא דולק טוב, כי החשש שמא להטות קיים גם על חלב מותח. זה מה שהם אומרים. אבל הריב"ן כנראה באמת חשב אחרת, שחלב מותח הוא באמת דולק טוב, הוא רק אסור כי כאמור, כי הוא חלב. היה כתוב שחלב לא מדליקים, ו... אז לכן הריב"ן אמר את אותו רעיון, שזה בכלל לא בגלל גזירה, אתו להטות. וריב"ן פרש, דעד אמר לה נמשכים אחר הפתילה, לא משום שם היתה, אלא שם היחבא ולקה שלום בית, בכלל לא גזירה. שאני רוצה להסביר קצת אחד הגזירה, ואני אומר פה דברים שהם מאוד בריסקאיים. בסדר? וזה הכיוון אחד הגזירה רק בצורה אחרת. לא אחד הגזירה כי החשש קיים. אלא אנחנו צריכים להבדיל בין גזירה לבין התעקשות על הגדרה הלכתית. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. זה לא שחכמים גזרו גזרה חדשה שאני גוזר חלב מותח, אתו חלב שאינו מותח. לא היו אומרים את הדבר הזה, זה אמן גזרה לגזרה. הם אמרו פשוט דבר אחר. הייתה גזרה אחת שאמרה, לא מדליקים בחלב. עכשיו היא תורה השאלה, מה עם חלב מותח? אז הם לא היו צריכים לגזור גזרה חדשה, אסור חלב מותח, אלא הם פשוט אמרו דבר אחר. להיות וחלב מותח הוא... הוא חלב, אז הוא כלול בגזירה הראשונה. זה הכוונה, כל אחד הגזירה. אני אומר את זה אחרת. כל הסיבה שהוא אסור הוא כי הוא כבר נכלל בגזירה הראשונה. תיאורטית, מה שאמרתי עכשיו, אז מה היה אפשר להגיד? שגם לערב שמן וחלב מותח יכולתי לעשות אותו משחק בריסקאי. כמעט. למה? כמעט היא אומר. החלב כלול, חלב מותח כלול בהגדרה של חלב, לא גזרתי כלום. ולערב שמן וחלב מותח, אז הוא גם, הוא גם נקרא חלב, הכל חלב, אז אין פה בכלל גזרות, כן? וזה גם קצת נגד לשון הגמרא, מה שאמרתי, שכן, מה הגמרא אמרה? גזרו רבנן על חלב מותח, משום חלב שאינו מותח. כלומר, לשון הגמרא הוא שיש כאן איזושהי גזרה. אני חושב שבריסקאי טוב, איך היה מסביר את לשון הגמרא, וזה אולי גם יהיה התשובה לשאלה. שגזרו לא הכוונה שעשו פה גזירה של חששות, אלא שהם הגדירו שזה כלול, בדיוק. עכשיו, אבל נאמר ככה, הם היו צריכים להתערב כדי לכלול אותו בהגדרה. כלומר, זה לא מובן מאליו שהוא כולל בהגדרה. הראיה, מי יש לנו? אנחנו ממדי, זה לא... אז אולי, אני לא בטוח, אבל אני אומר, ברגע שעובדים עם הבסיס שתיארנו, רשימה קדומה, ואז פרשנויות, ודיון... זה אולי מסביר פה כל מיני תהליכים פנימיים שמתרחשים בסוגיות. כן, כשראינו גם בפעם קודמת את לשון הרמב"ם בפירוש המשנה, וזה אני רוצה גם לחדד ולדייק, וכי הרמב״ם במשנה תורה כותב אחרת ממה שכתוב בפירוש המשנה, וזה שהרמב״ם בפרק שני במשניות על משנה א', כשהרמב״ם מסביר למה לא להדליק עם השמנים והפתילות האלו, אז הרמב״ם כותב, אני מקריא: וטעם איסור ההדלקה בפתילות אלו לפי שאין האש נאחזת בהן, וכן שמנים אלו אינם נשאבים היטב בפתילה, ויאור הנר חלוש וחשוך, ויניחנו וייצא, וזה אסור לפי שהכלל אצלנו הדלקת נר בשבת מצווה. כן, וזה מאוד דומה לדברי הריב"ן, בעיקר, וזה עצרנו פעם שעברה, הרמב"ם בעצם מחבר את משנה א' או משנה ב', בעצם הוא מכניס את הגמרא בכ"ה לתוך הגמרא בכ"א. זה מאוד מאוד בולט. בעצם הרמב"ם לוקח את דברי הגמרא בכ"ה וכך מסביר את משנה א'. אבל שמנים הרמב"ם במשנה תורה רואים בעליל שהרמב"ם הפריד ביניהם בנימוק שהוא נותן. ובואו נפתח קצת בפרק ה'. הרמב"ם פותח את הפרק בגמרא בכ"ה, זאת האמת, מסיבה פשוטה, שהגמרא בכ"ה היא הגמרא הכי מפורשת שאומרת במפורש שיש חובה להדליק. הרי במשניות של הפרק, למרות שאני כל הזמן עובד עם ההנחה שנראית לי נכונה, שיש מצווה להדליק נר שבת, זה לא רק שדנים לך כהמשך לפרק א', מי שרוצה להדליק נר, אז בוא נגיד לו, אלו נרות הם בסדר. אבל בכל זאת לא מפורש שזה חובה, אבל בגמרא בכ"ה זה מפורש בדברי רבא, שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה. אז הרמב"ם בחר לפתוח את הפרק לא במשניות אלא בגמרא. הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ולא מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה, כגון עירובי חצרות או נטילת ידיים לאכילה. כי למה עירובי חצרות ונטילת ידיים אלו אינם חובה? מה הכוונה לא חייב לרדוף אחריה? אם אתה לא רוצה לאכול, אתה לא חייב לאכול. אף אחד לא מוכרח אותך לאכול לחם. הילדים שלנו כידוע לא אוהבים לאטול ידיים, ולכן הם לא אוכלים לחם. זה הפוך. לא, שלא נטילת ידיים דיברנו על זה. לא שהם לא רוצים לאכול לחם, לכן לא אוכלים ידיים. הם לא רוצים לאטול ידיים, לכן הם לא אוכלים לחם. בסדר? זה... ברור, ברכת המזון בכלל, זה... כן, ומי שחושב שזה לא בסדר, אז ראינו תוספות מפורש שמביא בברכות למדזיין, המורה כזה, שלא רצה לברך המויצי וכולי, אז הוא היה אוכל בכוונה את כל החביצה, את כל מה שהגמרא אומרת שהוא מזונות, כדי לאכול ארוחת בוקר מהירה וקלילה, כן? בלי כל האריכות של ברכת המזון. עכשיו, עירובי חצרות, זה גם הדוגמה, אף אחד לא מוכרח אותך לטלטל. אתה רוצה לטלטל, בבקשה, תעשה עירוב חצרות, זה המטר המובהק, אתה לא חייב, כן? אלא אומר הרמב״ם זה חובה, ואחד אנשים ואחד נשים חייבים עוד בתם נר דלוק בשבת וכולי וכולי. עוד נחזור ללשון. אז הוא פותח בו באותה גמרא, ואז הרמב״ם אחרי כמה הלכות הוא עובר לדינים של המשניות, כן? והרמב״ם פותח בהלכה, תראו כמה זה אופייני לסגנון שלו. דיברנו על זה שהמשנה פותחת ברשימה של שמות, לך תדע מה זה, נכון? כבר הגמרא, מה זה כלח, מה זה לחש, מה זה? אני כאילו תדע לך רשימה של שמות של נרות. ראינו כבר בפרק עצמו קצת מעבר להמשגה, נגיד למשל במשנה של כל היוצא מן העץ, או בתוספתא זה בולט יותר, כל היוצא מן החי וכו', ניסיונות לתר. הרמב״ם כדרכו הוא מתחיל ברבה בחף א', והמשנה זה דוגמאות של הכלל של רבה, כי השפה יותר מושגית. בואו נקריא את זה, הלכה ה', פתילה שמדליקים בה לשבת אין עושים אותה מדבר שאור מסכסכת בו. הוא מתחיל בעיקרון, רבה בגמרא יאמר אותו כהסבר לרשימה של המשנה. רבה מתחיל ברבה כי זו השפה שלו, כגון, עכשיו מהי הדוגמה? המשנה, צמר ושיער ומשי, הוא כבר מביא לא את השמות של המשנה אלא את הפתרונות, את הפענוחים שהגמרא הציעה, כן? כגון צמר ושיער ומשי, וצמר הארז ופשטן שלו נופץ, וסיב של דקל ומיני העץ הרקים וכיוצא בהם, אלא מדבר שהאור נתלט בו. עוד פעם, הוא נותן הגדרה חיובית מושגית. אז מה, כן, מדליקים בו פתילה שהאור נתלט בו, הכוונה, תודה על מה ששלחת לי, שהפתילה שואבת את השמן לתוכה,
והוא מביא דוגמאות כגון פשטן נפוצה, בגדי שש, צמר גפן וכיוצא בהן. בהלכה ח' הוא עושה אותו דבר בשמנים, אותו סגנון. שמן שמדליקים בו לשבת צריך שיהיה נמשך אחר הפתילה. כלומר, הוא לא נותן רשימה של שמנים, האלה בסדר, אלה לא בסדר. הוא נותן את ההגדרה, והרשימה תדגים את ההגדרה. אבל שמנים שאין נמשכים אחר הפתילה, עכשיו בוא נראה מה הרשימה, כגון זפת ושעבה ושמן קיק ועלייה וחלב, אין מדליקים בהם. ומפני מה אין מדליקים בפתילות שאין אור נתלת בהם, ולא בשמנים שאין נמשכים אחר הפתילה? אז אומר הרמב״ם, גזירה שמה יהיה אור הנר אפל ויתה אותה בשעה שישתמש לאורה. אז חד משמעית הרמב״ם פה מביא את הנימוק של רש"י תוספות עתי להטות. כך הוא מסביר את הרשימה הראשונה, מניגוד מוחלט למה שהוא עשה בפירוש המשנה. הרב שילט אני לא יודע אם אתם יודעים, הרב שילט, למרות שהרב קפח לכולן עשה עבודה מאוד טובה על פירוש המשנה, הרב שילט מוציא עוד מהדורה של פירוש המשנה. הוא מתקן כמה דברים, לא יודע אם זה מצדיק מהדורה חדשה. הוא גם כותב הערות, גם לא בטוח שההערות האלה מצדיקות, אבל הערה 12 על המשנה שלנו, ככה הוא מנסה לשכנע שאין סתירה בין משנה תורה לבין פירוש המשנה. הוא לא שכנע אותי, אני גם לא נבהל מזה. כלומר, כן, לא יודע. בכל מקרה, עד כאן במשנה תורה הוא מבדיל, הוא משתמש בעתי להטות לרשימה הראשונה. עכשיו עוברים לרשימה השנייה, כן, אין מדליקין ביתרן, זה הלכה יוד, מפני שריחו רע, שמה יניחנו ויצא, וחובה עליו לשב לאור הנר. זה הגמרא בחפי, סביב המשנה השנייה. כאן הבעיה היא לא שהנר לא דולק טוב, כאן הבעיה היא לא עתי להטות, כאן הבעיה היא שצריך לשב לאור הנר. אולם הוא לא כותב כמו רש"י בתוספות, לא מדגיש את נושא הסעודה, נכון? הוא לא מדגיש את זה. הוא רק אומר, צריך לשבת לאור הנר, אבל באופן ברור הרמב״ם מבחין במשנה תורה בין שתי הרשימות. הוא בעצם, בוא נחזור לשפה הלמדנית, הוא בעצם מדבר על כך שיש כאן בעצם שני דינים בנר שבת. דין אחד שהנר ידלק יפה, ודין שני שאתה תשב לאורו. וזה לוקח אותנו לסתירה ברמב״ם, שעיר עולה גדולי בריסק, עיר עולה אפילו גדול בריסק שהוא לא בריסקאי, כוונה בית הלוי, וזה לסתירה בין רמב״ם בפרק ה' לבין רמב״ם בפרק למד, לגבי האופן שבו הוא מציג את נר שבת. בוא נחזור עכשיו ל... כן, בבקשה.
אתם לא היינו את הרשימה השנית של
המשנה
ב', מה היה סיבת הדלקת
נרות
שבת?
אז בוא נקרא את דברי הרמב״ם וגם נחדד אותם קצת יותר, כי יש פה כמה חידושים נפלאים שלא שלי, אבל אני אגיד לכם של מי הם, וזה אולי יסביר את התשובה לשאלה שלך.
שיטת רב שזה חובה להדליק, זה רק שזה הדלקה, אתה לא יכול לשבת שם, זה ריח רע, אתה מדליק את זה ואתה עוזב, שזה תאורה? אני לא יודע, מה לימד אותנו הרשימה הראשונה? זה לא תאורה.
כן.
זה רק חובת ההדלקה. כי אם לא, אם אתה עוזב נכון. בבית, אתה...
אז בוא נקרא קצת רמב״ם, ונראה את הסתירה. אתה יודע שהסתירות הן לא בעיה. הסתירות מה יוצרות לנו?
אפשרות.
הבנה. כי בגלל הסתירה, עכשיו אני יכול להבין. כי עכשיו אני, פחק, חשבתי שהכל אחד, בזכות הסתירה, עכשיו אני מבין שזה יותר מורכב, בדיוק, כן? הרי בעולם של בריסק הסתירות הם לא זבובים תורדניים שצריך, או יתושים שצריך להרוג אותם, אלא צריך לאהוב אותם, כי על פני השטח התמונה מורפלת וזכית לקידוח. אז בואו נחזור לתחילת פרק ה', נראה איך הוא מציג את זה פה, נראה את הלשון, ואז נעבור לפרק למד, הוא מציג את זה אחרת לגמרי, אותו דבר. ואני כבר שואל אתכם, זה הבריסקאים לא אמרו, האם זה לא יושב אולי שני הניסוחים השונים, אחד על משנה א' ואחד על המשנה ב', זה הם לא אמרו, אבל אני שואל אתכם, בוא נקרא את זה. כי אני חוזר עוד פעם לפתיח, הדלקת נר בשבת, זה אינה רשות אם רצה, אלא זה חובה, כן? ואז הוא אומר ככה, ואחד אנשים, ואחד נשים חייבים להיות בבתיהן, למה הוא צריך להדגיש גם אנשים וגם נשים?
כי
אז יש להניח שבגלל שזו מצווה שנשים ממונות, אז הוא צריך להקפיד, להגיד שגם בדרך כלל אומרים, בדרך כלל למה אומרים אחד אנשים ואחד נשים? כי מי היינו מעלים על דעתנו שפטור, שאנשים פטורות. אני מרשה לעצמי לשער שהסיבה פה היא הפוכה, כי היינו חושבים שהאנשים פטורים. אז הוא מדגיש, אחד האנשים ואחד נשים. עכשיו תראו את הניסוח, חייבים להיות בבתיהן נר דלוק בשבת. שימו לב לניסוח הזה. שמעון, קודם מה אמרת? האם הדין הוא מייס הדלוקה? מה מפורש פה בלשון הרמב״ם בעצם? אין בכלל מצווה, וההגדרה הראשונית בפרק ה', אין מצווה להדליק, אלא מהי המצווה? שיהיה דלוק. יש דיון, נקווה שנגיע אליו היום, אם לא בפעם הבאה, בין רבינו תם, רבינו משולה, מה קורה? מניר כבר דלק לפני כן, אם אתה חייב לכבוד ולהדליק לכבוד שבת, לפחות בלשון של הרמב״ם בפרק ה', אין מצווה להדליק נר. המצווה היא שהנר יהיה דלוק. עכשיו גם מגלים את הטרמינולוגיה שזה מה באמת הרציונל, שהעיקר שיהיה נר דלוק. מה אכפת לי איך הוא נדלק? מצידי שידליק אותו ונלמד נר חנוכה בעזרת השם קרוב, כלומר דנאים גם כן חרי שויטה וקוטן מדליק נר, כן? מה אכפת לי מי ידליק? שידליק את זה שויטה, העיקר שיש נר. אבל ממשיך הרמב"ם ואומר, אפילו אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר. אומנם פה הרמב"ם כן כותב מדליק את הנר, אבל ברור למה, כי מי שאין לו מה יאכל ושאל על הפתחים, דבר אחד ברור, אין לו נר שדלק לפני כן. אבל זה לא בהגדרה, כי בהגדרה היסודית של פרק ה' הוא לא מתאר שיש מצווה להדליק, והוא ממשיך שזה בכלל עונג שבת. כן, בבקשה, ברכה. מההפטרה,
זה מתשור
שום
שחייבים להיות בתיהם מהדלוק שבת, לא אומר שהוא חייב להיות שם מיד מהדלוק.
נכון.
אז זה הוא צריך להיות שם. אבל מצד שני, כאילו, זה שהוא קורא את התחילת של עונג, האם זה כן חייב להיות שם?
מה בעצם נחייב אותנו לברר יותר? מה זה עונג? נכון? עכשיו, האמת היא שהרמב״ם פה עשה דבר שהוא לא אופייני לרמב״ם. עכשיו, ראיתי לכם כמה הכל אופייני לרמב״ם. לגמרי לא אופייני. כי הוא אומר, זה בכלל עונג שבת, לפני שהוא הסביר מה זה עונג שבת. הרי הרמב״ם אוהב בפתח הלכות לתת מילון. ופרק א' של הלכות שבת, הוא באמת פותח כמו רמב״ם. הוא מתחיל במילון, חבל על הזמן, שאומרים פטור למה הכוונה, שאומרים אסור למה הכוונה, שאומרים חייב למה הכוונה, והוא מסביר את כל עולם המושגים. הלכות שבת ברמה מתחילות להשתגע, סליחה על הביטוי, להיות מוזרות מפרק ב'. כי מה היה צריך רמב״ם אחרי פרק א', מה לעשות? תת ההגדרות, עכשיו מה צריך לעשות? להגדיר מה עם הלכות, לא? מה פתאום, מה הוא עושה פתאום בפרק ב'? הוא מתחיל לדבר על פיקוח נפש. בעצם הוא מתחיל להגיד מי יכול לחלל את שבת אחרי שהוא אמר מה אסור לעשות בשבת. זה לא מתאים לרמב״ם ממש, זה בחז"ל זה היה עובר יפה, אבל ברמב״ם אחרי זה עוברים לפרק ג', הוא עוד יותר מוזר. כי מה מתאר פרק ג'? פרק ג' מתאר להתחיל מלאכה בערב שבת. רגע, רמב״ם קודם יגיד מה המלאכות, מה ההגדרות, אחרי זה תגיד מותר את זה לעשות. כמו שהמשנה התחילה בבדיקת חמץ, הרמב״ם דחף לבדיקת חמץ אחרי שהוא אמר מה זה חמץ וכולי, אז הוא סיפר לך מה זה. לגמרי מוזר. זה ממשיך בפרק ד' שהוא פרק של האמירה לעקום, נכון? רק שנייה. לא, זה פרק של התמנה. אחרי זה הוא מביא לך את הדלקת הנר, הוא גם לכאורה משני לגמרי, כלומר בחשיבה הקטגורית של הרמב״ם כל הדברים היו צריכים לבוא לקראת סוף לחוד שבת, לא צריכים לבוא בהתחלה. זה, ופרק ו' עוד יותר מוזר, כי הוא אמירה לעקום. עוד פעם, עוד לא הגדרת מה זה מלאכה בשבת. לא, אתה כבר אמרת מה מותר להגיד לגוי, אבל עוד לא אמרת מה זה לא רמב״ם. ולכאורה איפה הלכות שבת היו צריכים להתחיל, או מה היה צריך להיות פרק ב' של הלכות שבת? היה צריך להיות פרק ז', לחוד שחייבים סקילה, מהן אבות, מהן אבות, מהן תולדות, מתחיל להרביץ לך. אז תדעו לכם שדוד שלי חיים סולובייצ'י שכתב שני מאמרים בנושא הזה, אני לא קראתי אותם לאחרונה, אז אולי אני עוד אביא לכם את זה יותר במדויק, אבל בגדול, המאמר הראשון הוא רק שאל את השאלות. זה היה הרצאה שלו באחד מהקונגרסים של מדעי היהדות, והמאמר היה הירורים על מיונים במשנה תורה, רק אמר יש לי המון שאלות על משנה תורה, וזה היה אחד מהם. אחרי זה הוא כתב עוד מאמר, שבואו תראה את הקושיה הזאת, מאמר יפהפה באמת, ששם הוא מכניס, אז אני אתם יודעים מה, אנחנו נדחה את, את כל העניין שנראה את זה גם בגאונים, אבל הוא טוען שגם הרמב״ם כשכותב את הלכות שבת הוא עסוק בפולמוס האנטי קראי. אז כמובן צריך בשביל לומר טענה כזאת להראות שיש קראים שהם נמצאים בסביבה של הרמב״ם שהם בכלל מעניינים אותו. כן, הרי מקובל לחשוב שהגאונים עובדים מול לחץ קראי גדול, אבל הרמב״ם כבר במאה ה-12 בקהיר פחות, אבל הוא, זה עיקר התזה שלו, זה לא אופייני לו, אבל הוא מנסה על רקע זה להסביר איך כל ההלכות האלו הוא מראה, הוא בפולמוס רבני קראי, והם לא חילו שבת הפיקוח נפש וכו', הם לא התמינו, נכון, התמנה, והם לא הדליקו נר, ואני לא זוכר אמירה לעקום, אני אחזור למאמר, אבל בגדול, הוא מראה שגם קונספטואליסט שלה כמו הרמב״ם שיודע לבנות הכל במבנים הכי מדהימים, גם לא יש סדרי יום שהייתי אומר הם לא נצחיים אלא הם עכשוויים. כלומר זה נכנס גם למשנה תורה, אז עוד נבדוק את הדבר הזה, אבל זה בפרק ה. אבל באמת ברכה, השאלה שלך מצוינת. הוא אומר זה עונג שבת, הוא לא הסביר מה זה עונג שבת, כאילו כמעט הייתי אומר בוא נסתפק בזה, הוא כל כך מהר לדבר על נר שבת שאנחנו לא מוכנים בעצם להבין מה הוא אומר לנו, הוא כאילו הקדים את המאוחר, הוא דיבר על זה מוקדם מדי, בוא כרגע נעבוד רק גולמי, בלי להסביר עם הרעיון של רב חיים, בסדר? רב חיים שולוביצ'יק, הגרח החדש, איך שקוראים לו, כן? עכשיו, פרק למד, שם הוא מסביר מה זה עונג שבת, אז צריך ללכת לפרק למד, ולקרוא את עונג שבת, אז הולכים לשם, והרמב״ם שם אומר, אני נמצא בפתיח של הפרק, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים מן התורה, ושניים מדברי סופרים, והם מפורשים על ידי הנביאים, שבתורה זכור ושמור, ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג, שנאמר, וקראת לשבת עונג ולקדוש השם מכובד. כן, זה לא הזמן לנסות להתחקות אחרי כל המושג מה זה דברי סופרים, מה זה המעמד שמפורש בדברי נביא. בגדול הרמב״ם אומר שהפרטים או הפירוט של מה זה, איך מקיימים זכור ושמור, זה התפרט על ידי תורה שבעל פה או על ידי הנביאים שהם סוג של דורשים את המקרא של זכור ושמור. אבל כנראה שמי שככה לפחות סבי אגריד רוצה להסביר, שמי שהוא מקיים כבוד ועונג, שזו מצווה מדברי סופרים, זה נתפרש בנביאים, יש לו קיום דאורייתא של זכור ושמור, דהיינו החובה היא מעין דרבנן לדברי סופרים, אבל יש פה איזה קיום, קיום דאורייתא. עכשיו מה זה עונג? היות הוא אמר עונג בפרק, אני רץ לקרוא מה זה עונג. אז את עונג הרמב"ם מסביר בהלכה זין, אני בכוונה דילגתי על כבוד, בסדר? איזו עונג? זה שאמרו חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר. תקנו את הבשר עם השומן לצ'ון, זה עושה אותו טעים. שמן ביותר. הוא משקה מבוסם לשבת. כאן הוא מוסיף הגבלה. לכל הברסלברים פה, דיברנו פה על זה פעם, כשעסקנו בכלכלה, שירוצו לקנות בלי חשבון. הכל לפי ממונו של האדם. בסדר? זה דרך אגב, גם בהלכות מתנות עניים, ובעוד מקום, בהלכות ערכים וחרמים, הרמב"ם מאוד מדגיש שאדם תמיד צריך להיות לפי המכולת הכלכלית שלו. זה עיקרון הלכתי, הוא גם מסביר את הרעיון. הוא אומר, אדם לא יכול להיות שהוא יוציא על מצווה אחת כסף, כדי שהוא יהיה עני, ואז זה לא יכול להיות. אז זה מוגבל, זה מוגבל.
זה
מצוין, שאלה מצוינת, יש לך תשובה? יש גם תשובה פשוטה לזה. שאלה טובה, ומה התשובה? לפי הצרכים שיש שמן ביותר או מבוסם, אם זה יין של 100 שקל או של 20 שקלים, אבל שיהיה יין. כלומר, הפרק חמישי, הוא מתאר לחזר על הפתחים, יש לו הכי בסיס. עכשיו הוא ממשיך, וכל המרבה בהוצאות שבת ובתיקון מאכלים רבים וטובים, הרי זה משובח. ואם אין ידו משגת, אפילו לא עשה אלא שלק וכיוצא בו, משום כבוד שבת, אז תראו את הבי ערבוביה קצת, הרי זה עונג שבת. מה הכוונה שהוא עשה שלק משום כבוד שבת, הרי זה עונג שבת. אז זה לא מאוד מסובך דעתי להסביר את זה. על בשר שמן ביותר או משקה מבוסם מתענגים על הבשר ועל המשקה, נכון? יין טוב זה בשר טוב, על שלק לא, לא מתענגים, לא מתענגים על השלק, לא יעזור, כן? נכון? מה לעשות, כן? לא מתענגים עליו. אבל מה כן אתה מראה? אתה כנראה מצליח לעלות על השולחן משהו שאתה לא מעלה כל השבוע. או בלשון אחרת, מה אתה מצליח להראות? שהיום הזה שונה משאר הימים. הרי זה הרעיון של זכור את יום השבת לקדשו. שהיום הזה הוא יום מיוחד. מופיע בהלכה, שאם יש אדם שאין לו בגדי שבת, אין לו. אתם יודעים שבליטה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה עוני עצום. היה אחרי המהפכה הקומוניסטית, והיה שלוש שנים עד שהתייצב שם השלטון, היה נורא. הסבתא שלי עליה השלום הייתה מווילנה. אז היא סיפרה שמה הייתה הבדיחה בווילנה באותם שנים. היו אומרים, יש שני יהודים. לשניהם יש רק כפותה אחת. לאחד יש כפותה של חול בלבד, ולאחד יש רק כפותה של שבת. מי יותר אני? ומי יותר אני?
זה שיש לו רק של חול.
זה שיש לו רק של חול, מסכן. אז היו אומרים בווילנה, הפוך. היו אומרים, זה שיש לו של שבת הוא יותר עני. הוא כל כך עני שאין לו אפילו בגדי חול. אבל בן אדם שיש לו רק בגד אחד. אז מה הוא יעשה בשבת? הוא לא יכול לתבוש בגדים יותר יפים. מה הוא צריך לעשות? להפוך את החגורה. אתה צריך להראות שזה אחר. זה מה שאתה צריך להראות. כלומר, יש ודאי עניין, אם אתה יכול, שיותר יפה. שיהיה מזה יופי אובייקטיבי, אתה לא יכול, תראה שזה אחר. עכשיו זה מה שנתואר ברמב"ם. אני יכול להגיד שבצבא אני הייתי קודם כל תמיד מקפיד להחליף למדים נקיים לקראת שבת, וגם במילואים זה לא אפשרי, אבל בסדיר אתה מחליף למדי א', כלומר יש לך מדי ב', יש לך מדי א', במילואים אין מדי א', או שתזדקת עליהם בבקום, יש רק מדי ב', אבל כשאתה נמצא גם בבסיס שאתה מותר אזרחי, אז בכלל היינו הכי מחולצה אזרחית, אבל כן, הצבא זה דוגמה מובהקת, אתה לא יכול בגד אחר, אבל אתה כן יכול לשנות משהו, שיהיה איזה שינוי מסוים, כן? אבל זאת הסיבה, אני חושב, שהוא אומר, אתה עושה שלק, כי זה שבס, אבל זה אין עונג, אבל ברגע שאתה התאמצת שהאוכל שלך יהיה אוכל שאין לך כל השבוע, זה כבר נקרא עונג שבת. ואינו חייב לעצר לעצמו ולשאול מאחרים, כדי להרבות במאכל בשבת, אמרו חכמים הראשונים, עשה שבתך אכול ואת תצטרך לבריאות. טוב, הלכה הבאה, אם כבר קראנו, יש לו בעיה עם אלה שהם כל השבוע שבת אצלם. מי שהיה ענוג ועשיר, והרי כל ימיו כשבת, צריך לשנות מאכל שבת ומאכל אכול. כלומר, אדם רגיל, אין לו בעיה, אבל העשירים מסכנים, אז הם אותו רעיון כמו קודם. לא אוכל שאין כל השבוע, אבל שיש שינוי, שנדע ששבת. עכשיו, אם זה עונג שבת, ברכה, כל עונג שבת הולך סביב מה ברמב״ם?
אוכל.
אוכל, כן? אני זוכר, אני לא יודע למה רק אז ירד לי הסימון, אבל לפני שנים שלמה ניצן עשה הופעה כזאת שהוא קורא עגנון בתיאטרון. אז הלכתי, ואני זוכר שהוא קרא עגנון, לא זוכר איזה סיפור, היו שם חמישה עמודים של תיאורי אוכל, כאילו איך נראה סעודת שבת, כאילו פתאום נראה לי הסימון, אני מניח שזה בתמימות שלי, כי אני צריך לראות כמה יהודים אוהבים לדבר על אוכל, או בוא נגיד ככה, יהודים עניים, או לא יודע איפה שהם היו, כל אחד בגלות שלו, איפה היה להם, זה גם בבית פנימה, גם איפה השקיעו, אוכל, אוכל, כלומר, עונג שבת זה אוכל, או במילים אחרות, עכשיו בוא נחזור לפרק ה', מי שאומר נר דלוק בשבת, וזה בכלל עונג שבת, אז יש להניח שמה הוא רואה לנגד עיניו? אני מניח, כך אני מניח, או במילים מאוד פשוטות, את מי זה מבטא בצורה יותר טובה? לכאורה את הגמרא בכ"ה. שצריך לשבת ליד הנר, סעודה לאור הנר, וזאת ההקפדה, הייתי כמעט אומר, ההקפדה הגדולה אולי של העני, בעצם היא לא שלו נר, אלא שתהיה לו סעודה, שתהיה לו סעודה, ולכן גם הוא כותב, נר דלוק בשבת, כי מה העניין? העניין הוא לא, הרי מתי אתה אוכל את ארוחת שבת? בשבת עצמה, אז לכן הרמב"ם כותב, נר דלוק בשבת, לעומת זאת,
בפרק למד הרמב״ם גם מתאר, וזה דילגתי, את כבוד שבת. ובמסגרת הזאת מה הוא כותב? אני מקריא הלכה ה', מסדר אדם שולחנו בערב שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, וכן מסדר שולחנו במוצאי שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו, וצריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת, וצריך ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת הם. כל הרמב״ם כותב שהנר שבת הוא כלול בכבוד השבת, וגם רואים פה באופן ברור מתי עושים את כבוד השבת. לפני שבת, כן? לפני שבת. אמנם גם כאן הרמב״ם הקפיד בלשונו ולא כתב שהוא חייב להדליק. הוא לא כתב את זה, זה רבן אותם יגיד את זה. הוא לא כתב את זה, לא כתב. וגם פה הוא היה יותר נחמד אם הוא היה כותב וצריך להדליק נר לכבוד שבת, מייס אדלוקה, זה לא כתוב. בסדר? צריכים להיות ישרים, נכון? גם פה הוא מדגיש שהנר יהיה דלוק. מה שבעצם הרמב״ם מתאר, ואני אסביר מיד עכשיו, זה החידוש שרמזתי אליו קודם, לא שלי, כלומר רעיון, רמב"ם פה מתאר שצריך להכין את הבית לקראת שבת, איך הבית צריך להיראות, נר דלוק, שולחן ערוך, מיטה מוצעת. אני חוזר אלייך ריבקה, מה זה מזכיר לך ריבקה?
נר חלם
זה מזכיר מאוד את נידה, זה המיטה המוצעת, נכון? נר והשולחן זה החלה, זה האוכל, זה מזכיר את בית המקדש, נכון? השולחן, המנורה, הנר זה המנורה, השולחן, המיטה המוצעת זה הארון עם הקרובים, נכון? זה נורא נורא מזכיר, נכון? התיאור הזה, מה ש... שאלו... כן, בבקשה.
הרב הגיב בערכה א' את התפסות
בפרט על הסיבת הלכת לקדוש השם החומן. כן.
זה נראה כאילו שהכבוד
שלך בכלל לקדוש ברוך. מצוין. ופה אתה לוקח אותנו לחידוש היפה של סבא שלי, והוא... מה באמת הרעיון של כבוד? כלומר, אז הדין של כבוד הוא דין אחר מעונג שבת. כן, אני חוזר ומציע, שלחתי לכם סרוק, אני מניח שמי שעיין ראה, שהעיר על הדבר הזה הרב מבריסק, בקטע שמובא בסטנציל של רב חיים. ושם הוא אומר שזה שני דינים, כל אחד בזמן אחר, מה שהוא לא כותב, ואני חושב שזה יושב מאוד יפה, כל מה שלמדנו עד עכשיו, שאחד יושב על הגמרא בחפי או משנה ב', אחד יושב יפה על משנה א'. דיינו, הרעיון של כבוד שבת יושב יותר יפה על המשנה א', צריך להקפיד שיהיה נר בבית. עכשיו נשאל מה העניין הזה או מה העניין הכבוד. אז כאן הרמב"ם בהלכה ב' מגדיר מה זה כבוד, והאמת שהוא מתאר אותו קצת אחרת ממה שקראתי לכם קודם בהלכה ה', והוא כותב כך, איזה הוא כבוד? כך הוא פותח את הדיון בכבוד. זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבת, הוא בבירור חושב על הגמרא בחפי, כי עוד לא למדנו את כולה, אבל הגמרא בחפי, מה השורות הבאות? היא מתארת רב יהודה בר אילאי, שהיה רוחץ פניו, ידיו ורגליו בערב שבת, ואומר בואו נצא לקראת, כן? אז הרמב"ם ודאי עובד פה עם הגמרא בחפי, כן? אז כמו שאמרתי לא נכון, אי אפשר להגיד שזה, סליחה, אז אני מוחק. בסדר?
לא, יש משנה,
יש שמונה. בסדר, אבל רק אומר, אבל יכול להיות, אבל ברמב"ם אי אפשר להגיד שאחד יושב על כפה ואחד על כפה, זה לא נכון. כי הוא מצטט פה את הגמרא בכפי, ושניהם יושבים, בסדר. אבל הוא ממשיך, הוא מתעטף בציצית, ויושב בכובד ראש, ומייחל להקבלת פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך. והחכמים הראשונים היו מקבצים תלמידיהם, וזה גמרא בפרק כל כתבי, כמו פרק 16 ודף קי"ט, בערב שבת מתעטפים ואומרים בואו נצא לקראת שבת המלך. אני מניח יצא לכם לראות שיהודים יוצאי תימן מתעטפים בטלית בקבלת שבת, זה הסמך הרמב"ם הזה. עכשיו כאן הגרי שם לב, גם האמת זה כתוב מפורש ברמב"ם, אבל יותר מזה הוא שם לב לדמיון העצום בין מה שמתואר כאן לבין התיאור של הרמב"ם בהלכות תפילה, איך אדם צריך להתכונן לתפילה. אני פותח בהלכות תפילה
פרק ד', כותב הרמב״ם, חמישה דברים מעכבים את התפילה אף על פי שהגיע הזמנה. טהרת ידיים, כיסוי הערווה, טהרת מקום התפילה, דברים החופזים אותו. והרמב״ם כאן מתאר את החובה לרחוץ, רק שנייה. סליחה, עדיף פרק ה', סליחה. הרמב״ם פה מתאר, כן. הוא כותב כך, תיקון המלבוש כיצד? מתקן מלבושיו תחילה. יש דין של תיקון המלבוש לפני התפילה. הציצית שיש פה בקבלת שבת. הוא מהדר שלא השתחוו להשם בהדרת קודש. לא יעמוד את תפילתו באפונתו ולא בראש מגולה ולא ברגליים מגולות עם דרך אנשי המקום שלא יעמוד. הרמב״ם גם הביא את הצורך של רחיצת ידיים ורגליים. זה נמצא בפרק ד'. ובגדול, אולי אני... מה סליחה?
טהרת ידיים,
רק אני רוצה למצוא את הביטויים, כי זה אותם ביטויים כמעט. רק שנייה. כן, סליחה. הרמב״ם בפרק ד' על הידיים ורגליים. אנחנו הולכים רק לטול ידיים. ברור למה, אנחנו נראים נעליים, הרגליים שלנו לא מגולות, הן לא מלוכלכות עד שבאת בבוץ מהבית. אבל תראו מה הוא כותב פה. גם כותב, באמת דבר המורים שאינו מתאר לתפילה ידיו בלבד בשאר תפילות, חוץ מתפילת שחרית, אבל בשחרית רוחץ פניו, ידיו ורגליו, אחר כך התפלל. הרייבד אומר, לא ידעתי רגליו למה. לא יודע אם בפרובנס אוכלים נעליים, אבל ודאי שפניו, ידיו ורגליו, מה זה מזכיר? את הכיור, המקדש, כן? עכשיו, כשמסתכלים פה היטב, עוד פעם ברמב״ם, בכבוד, בפרק למד, אז הרמב״ם פה מדבר על רחיצת פניו, ידיו ורגליו, הוא מדבר על מתעטף בציצית, ובעיקר הדבר השלישי הוא יושב בכובד ראש. מה זה הביטוי הזה, יושב בכובד ראש? אז זה מאוד מזכיר את המשנה בברכות, אין מתפללים אלא כובד ראש. זה פשוט מזכיר אותו, כן? וברמב״ם זה בפרק... רק שנייה, אני לא בטוח שהביטוי מופיע, אבל... הביטוי כובד ראש אני חושב שלא מופיע, אבל כל התיאור של הכוונה. מה זה הכוונה בתפילה? שאדם יושב, מתיישב בדעתו, כי עומד לקווה פני מלך. מה שבעצם בולט, זה גם התקבולת, ולאמת הדברים כתובים במפורש, מקבלים פני השבת כמו שיוצאים לקראת המלך, כי מה זה בעצם קבלת שבת? מה זה כבוד שבת? לקבלת פני השכינה. הגריד מסביר שם באותו שיעור, זה נמצא בשום זכר הבמרי, שהשבת, כל מהותה, היא, הרי השבת היא אחד מסדרי השבוע הקבועים. שבת היא בזיקה לעשיית מלאכה, כל השבוע עובדים ושבת אנחנו נחים. בשבת הקדוש ברוך הוא, השכינה באה לשכון במעוננו. הקדוש ברוך הוא בא אלינו, לכן מה אנחנו צריכים לעשות? להתקבל את פניו. יום טוב, יש לו שם עריכות, אני קצר בזה, ויום טוב עולים לרגל, ביום טוב הולכים לקדוש ברוך הוא. לכן למשל מופיע בהגות מימוניות שצריך שבגדי יום טוב יהיו יותר מכובדים מבגדי שבת. כי ביום טוב אתה הולך להיכל המלך, אבל האמת היא שהשבת בעיני היא בשורה רוחנית הרבה יותר גדולה, שהמלך בא אליך, כי זה פלא. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא אליך הביתה והוא מביא את שחייתו אלינו. ברקע הזה הרב גם מאוד אהב מנהגים, כן? הוא מסביר למה יש קבלת שבת בשבת ואין ביום טוב. לא, ביום טוב אין כאלה, כי הוא לא בא אלינו, אנחנו נראים לפניו, ושבת, כל רעיון השבת הוא, הקדוש ברוך הוא בא אלינו. בעצם, אנחנו עומדים להכניס אורח חשוב לבית, יכול להיות שביטוי מסוים של הדבר הזה, יש במדרש הידוע, בגמרא בשבת, על המלאכים, שמלווים את האדם, כשהוא מגיע, אולי המעבר למלאכים, בא קצת להוריד את ה... הקדוש ברוך הוא בא, הוא שולח את השליחים שלו, אבל... זה ביטוי של אותו רעיון. הם באים אלינו הבית, אבל מה הם רוצים לראות? איך הבית נראה? אתה מתכונן? הייתי כמעט אומר, האם אתה מודע למה שקורה? דיברנו הרבה בתחילת הלימוד, איך כל עניין של ערב שבת זה לעשות טרנספורמציה. האם אתה מודע? איך אם אתה מודע? איך הבית נראה? האם הכניסה לבית ניקית אותו? אני אגיד, כולכם בטח תבינו, לפני שהחותנת באה,
אתם מסתדרים קצת? אה? כן, נכון? כן. בא אורח חשוב, אתה רוצה שהוא יראה את הגרביים של הילדים בסלון, שהוא יראה שאתה לא, שיש כלים בכיור, שהוא יראה מלוכלך. אני יכול לספר לכם שאבא שלי, ההורים שלי נסעו הרבה מאוד שבתות בחיים שלהם, כן? כל שבת שנייה במשך 30 וכמה שנים, ותמיד על אבא שלי הקפדה, למרות שהוא לא היה בבית, כאילו, שהבית יהיה מסודר כשיוצאים ביום שישי, שמפה על השולחן, לא משנה אם הוא מדליק נרות, לא מדליק, כאילו נמצא, לא נמצא, בית יהודי, שבת נכנסת, הוא לא יכול לראות, כמו דירה של סטודנטים, כן? זה בגד... עכשיו, זה הרעיון של כבוד שבת. אז אמנם זה מודגש ברמב״ם שיש בעצם שני דיני כבוד. הגריד מדגיש את זה שם גם כן. יש דין, הוא לא מגדיר את זה כמוני. הוא אומר, עיקר הכבוד הוא מה שמתואר בהלכה ב', ויש גם דינים משניים בהלכה ה'. אני אגיד את זה קצת אחרת. משנה ב' מתארת איך האדם צריך להתכונן לקבל את המלך, ובהלכה ה' מה מתארת? איך הוא מכין את הבית שלו. כלומר, הלכה ב' מתארת, האדם רחץ פניו, ידיו ורגליו, האדם מתעטף בטלית, האדם נכנס לתודעה נפשית שהוא יושב בכובד ראש, הוא מייחל לקבל את פני המלך. זה השינוי באישיות שלנו, אנחנו צריכים בגברה שלנו להתכונן לקבל. וחוץ מזה יש עוד דבר, איך נראה החדר, איך נראה הבית. ומה שנראה כאן זה שהרמב״ם מתאר בהלכה ה' שאיך הבית נראה, זה גם מדיני כבוד שבת, כי זה אומר, אתה מרגיש שבא אורח או לא בא אורח, ואתה מכבד את השבת. עכשיו, פה אני כמו מבולבל, יושב טוב על א', ב', כף א', כפה, אבל אני רק אשאל את עצמי, כאן בעצם לא כל כך חשוב, האוכל, הסעודה היא לא הדבר פה. כאן מה שחשוב הוא, שכחוזרים לבית כנסת בכניסת שבת, אחרי כניסת שבת, שהבית נקי, מוסדר, מוכן, זה ויצא של... של הבית. עכשיו תשאל אותי שאלה טובה, שמעון, אני יודע שאתה תקשה את זה. אם יש ריח רע, אתה מביא את הקדוש ברוך הוא נר דולק. זה בית יפה, אבל בפנים סירחון נוראי, אז מה, הוא לא יצא החוצה? אני לא יודע, אולי... אני לא יודע אם הוא מריח, טוב, אין לו גוף, כן? טוב, אני לא יודע. אני לא יודע תשובה לכל. אבל כן, יש פה שני יסודות, כן. מה זה?
זה עונג, זה לאדם.
כן, לא, אבל מה אנחנו בעצם אומרים? שכנראה הריח או ההתעקשות על שיהיה ריח טוב זה כדי שאדם יישב ליד הנר. אבל עדיין היה יכול להיות נר שבת תיאורטית שהיינו מקיימים, כנראה בעצם הייתי אומר אותם שני דינים, זה הכבוד והעונג. והאחד הוא לייצר חדר מואר. עכשיו אני דיברתי אתכם בפני שני שיעורים על האור בכניסה לבית, כן, בחדר מדרגות, זה הנר של הכבוד, כן. כמו אתה אומר, אורחים, בואו, אנחנו מהירים. אבל הנר השני, נר העונג, כלומר, רמה בעצם כשמשתמש בכבוד ובעונג, הוא בעצם אומר את שני הדינים האלו, כן? שהעניין אחד הוא שיהיה בית נקי, מסודר, עם נר דולץ, בית יפה, וגם אני חוזר, האישה השונמית, היה שם גם נר? היה נר בשונמית? כן?
מנורה,
יפה. זה כמו אתה רוצה להריח בן אדם כמו שצריך, אז אתה מכין לו תשתיות, כן? כמו זה במנחים, כן, רק שנייה, רק נפתח את זה.
אמרנו שולחן מנורה
ומיטה, ברור, אבל זה הפוך, זה לא בא מהמקדש, זה מהבית בא למקדש, כן? כאילו, נכון? רק אני לא יודע בעל פה פסוקים, אני לא בקיא כמוכם, אבל מה היא אומרת אלישע? רק שנייה, מיטה, שולחן, כיסא, מנורה. כן, זה המנורה מבחינה שיהיה מכובד, שהוא בא, הוא יודע שהוא רצוי. אז אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא, אם הריח מכובד, אני לא יודע, אבל לא אחד, בואו, יש פה איזה שם שני דינים. מה שהיה בבית הלוי, מישהו ראה את בית הלוי בפנים? אני, נדמה לי, וזה נסיים את השיעור גמרא היום, נדמה לי שבית הלוי בדברים שלו כותב ש... את הברכה על נר שבת ראוי לברך אותו רק על הכבוד ולא על העונג. זה נכון? ככה נדמה לי. שנייה, כלומר אנחנו בפעם הבאה בעזרת השם נעבור ללמוד על הברכה על נר שבת. זה נושא גדול ומעניין, שלחתי לכם כמה דברים, יש יותר ממה ששלחתי, אני כבר אומר, אבל אני לא רוצה להפציץ אתכם ביותר מדי.
כן,
אבל... אפשר לראות כאן בית הלוי בפנים? כן. כן, אמרתי לכם, זה בית הלוי שהוא בריסקר לפני הבריסקאים, כן? אז אומר בית הלוי, כן, הוא כבר מנתח את רבינו תם, אוקיי? רבינו תם אומר, צריך לברך, גם צריך לחבוטה, רבינו תם אומר, זה החידוש, צריך ל... יש מייסר הדלוקה. ברמם זה לא כתוב, דיברנו על זה כבר. והנה, אלא יש אומרים כשם דברי הירושלמי, אז אני מדבר גם על הירושלמי הזה, כי... אין ירושלמי כזה, בסדר? לא נורא. ירושלמי זה רק נמצא באגרות מימוניות, אני אסביר לכם את כל העניין. בסדר, אתה מבין, בסדר, אני יודע. כן? אתה גם מבין, נכון? והירושלמי של האשכנזים, למבואר לעדיה שיש ברכה על שבת, ואז הוא אומר כך, בכל מקום נירד אין מהירושלמי עלה שום סתירה לעיקר דקדוקם של יש אומרים. כן? ויש לומר כן, דרי החקאי על הד אין מדליקין ביתרן, שם היה ניחנו וייצא. ופה איך הבא ידי יצא אמר לרבה, שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה. כתבו התוספות פירוש במקום סעודה שצריך לנסוע במקום נר. אבל מהדלקת הנר לא בפורך הבאי, דה פשיטה, דה חובה, הרי גם הבאי המודד, אם חייב להדליק נר בערב שבת. רק סביר הלד יכול להדליקו, שלא במקום סעודתו, וגם כשיצא לסעוד במקום אחר, סגי. וצריך לומר, זה סביר להבאי, דיקר המצווה של ההדלוקה הוא משום כבוד שבת, זה הדלקה גופה וכבוד לשבת, אף אגב דו אינו שם, מה שתיארנו קודם, ורבה הוסיף לו, דה מלבד חיוב ההדלוקה משום כבוד שבת, אחרי שלא נר דלוק במקום סעודה, וזה משום עונג שבת, שלא יסעוד בחושך, שלא סגי במה שהדליק במקום אחר, ועל זה יש לומר שפיר, כי יש אומרים, הלך הדלקה, דקמה רב, ודו רק משום עונג, כן? שעל זה לא מברכים, מברכים על הנר של הכבוד, מברכים לא על הנר של העונג, וזה גם ברור למה.
אבל הרמב"ם כי... זה הפוך.
ברמב"ם זה הפוך.
כי הרמב"ם שדיבר על ברכה, זה מתייחס לעונג.
כן, אז אני צריך לעיין ברמב"ם עוד פעם. טוב, אני צריך לעיין עוד פעם, בסדר?
כן,
אז בואו נבדוק את זה לפעם הבאה, בסדר? בכל מקרה, זה לגדול מה שעולה ברמב"ם, ובעזרת השם פעם הבאה ברכה על נר שבת, ואין גם בשאלה שלך, בסדר? אז בואו...